שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדי ג' במסכת חולין באתר sinai.org.il. נתחיל 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יארוך מהרגיל 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון והשני נעסוק באיסור חלב ואיסור דם. שני מובילים כאן בדרך אגב, אגב משהו שראינו אתמול, וכל נושא מוביל לנושא אחר. בחלק השלישי נחזור לנושא שלנו, וזה גיד הנשה. עכשיו, החלק הראשון והשני מסתיימים באמצע עמוד ב', ובגמרא עצמה יש המון ערבוב בין הדיונים על חלב לדיונים על דם. כאן פירקנו את הגמרא לגמרי לגורמים, ועשינו ריכוז של שני הנושאים בנפרד. כלומר, בחלק הראשון נדבר רק על חלב, בחלק השני רק על דם. ממילא זה לא הולך להיות לפי סדר הגמרא, אני אשתדל כל פעם לומר איפה זה בגמרא עצמה. אם אני לא אומר, זה אומר שזה פשוט כן לפי המשך הרצף. בואו נתחיל. אז הנושא הראשון שלנו זה איסור חלב. הגוף של הבהמה מלא בחלב, כלומר סוג של שומן, בכל מיני מקומות בגוף. לא כל החלב נאסר באכילה, רק החלבים שמוקרבים על המזבח, למשל בקורבן שלמים, הם החלבים שגם אסורים באכילה. איזה חלבים מוקרבים? אפשר לראות את זה בויקרא ג', יש 4 חלבים, וזה החלב המכסה את הקרב, החלב אשר על הקרב, החלב שעל הכליות והחלב שעל הכסלים. עכשיו בואו נסביר אותם אחד אחד. אז שני החלבים הראשונים קשורים לקרב. הקרב זה איזשהו שם כללי לאזור הקיבות של הבהמה. לבהמה מלאת גירה יש 4 קיבות, הקרס, בית הכוסות, ההמסס והקיבה. אחרי זה האוכל עובר למעיים. אז החלב המכסה את הקרב נמצא בחלק האחורי של כל זה, והוא מכסה את הקיבה והקרס. החלב אשר על הקרב זה בחלק הקדמי העליון, והוא מכסה את בית הכוסות וההמסס. זה השניים הראשונים. החלב השלישי זה החלב שמקיף את הכליות. אגב, מסביב לזה יש גם קרום, נדבר עליו בהמשך, וגם בין החלב לבין הכליות יש עוד קרום, גם עליו נדבר. והחלב הרביעי והאחרון זה החלב אשר על הכסלים. הכסלים זה הבשר או השרירים שמקיפים את הבטן של הבהמה. הבשר הזה עשוי משלוש שכבות, לכן בהמשך הוא גם נקרא כפלים, ובגבול בין אותם שכבות של בשר לבין כל מה שבתוך הבטן של הבהמה יש חלב שהוא אסור, זה נקרא חלב שעל הכסלים. אגב, גם בין השכבות יש חלב, אבל החלב הזה, כמו שנראה עוד מעט, הוא לא אסור מהתורה. אז אלה החלבים שמפורשים בתורה. עכשיו בסוגיה עצמה נעבור על כל מיני חלקים שונים בגוף ונגדיר האם הדבר הזה אסור משום חלב, ואם כן, האם מהתורה או מדרבנן. כאמור, זה לא לפי הסדר, אלא ליקטנו כאן מהגמרה עצמה וחילקנו את ההלכות לשבעה סעיפים שונים. זה נשמע הרבה, אבל האמת היא שהרבה מההלכות פה חוזרות על עצמם, כמו שתראו. בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון זה לגבי הכליות. כבר אמרנו שהחלב שמקיף את הכליות הוא אסור מהתורה, אבל מה לגבי החלב שבתוך הכליות? זה נקרא בגמרה לובן של הכליה. אומר רב ששת בשם רב אסי, זה מחלוקת תנאים בין רבי לרבי חייא. דעה אחת אומרת שזה אסור מהתורה, זה נחשב כמו החלב של הכליות, וכך גם פסק רבא ורבי יוחנן. דעה שנייה אומרת שזה מותר לגמרי, אפילו מדרבנן, וכך פסק רב אסי. והבאי גם הוכיח את זה מעיקרון שאמר שמואל. שמואל לא דיבר על הכליות, אלא על הכסלים, עוד רגע נגיע עליו, אבל העיקרון שיוצא משמואל זה שחלב שהוא מוקף לגמרי בבשר לא נאסר מהתורה. לכן גם החלב שבתוך הכליות, אומר הבאי, לא נאסר. עד כאן הסעיף הראשון לגבי החלב שבתוך הכליות. הסעיף השני זה אותו שמואל שהרגע הזכרנו. אומר שמואל, משהו שכבר אמרנו בהקדמה, החלב שבלוע בתוך הכסלים, כלומר אותם שכבות של שרירים שבדפנות הבטן, שגם בין כל שתי שכבות יש חלב, אז החלב הבלוע הזה מותר. זה נמצא בגמרא בשורה הרביעית בעמוד א'. עכשיו, לזה מקשה הגמרא, הרי שמואל עצמו אסר את החלב שנמצא בחלק העליון יותר של הכסלים, באזור שנמצא מתחת לבשר המותניים. כמובן, כדאי לראות את זה בגמרות עם הציורים, ולכאורה גם שם החלב הזה מוקף בבשר המתחת, שזה הכסלים, ומעל, שזה הבשר של המותניים. אז למה שמואל אסר אם החלב הזה בלוע? אומר הבאי, ובהמשך גם רבי יוחנן, נכון שכששוחטים את הבהמה ופותחים, רואים שהחלב הזה נראה בלוע, אבל האמת היא שכשהבהמה חיה והולכת, אז תוך כדי התזוזה, השרירים של המותניים והשרירים של הכסלים זזים ונפרדים קצת אחד מהשני, ואז החלב הזה גלוי, לכן הוא לא נקרא חלב בלוע, ולכן הוא אסור. עד כאן הסעיף השני, חלב שבלוע בכסלים. הסעיף השלישי זה סעיף פשוט. אומר שמואל, החלב שעל ההמסס ובית הכוסות הוא אסור מהתורה, וזה בעצם מה שהתורה התכוונה בחלב שעל הקרב, כמו שאמרנו בהקדמה. הסעיף הרביעי זה גם שמואל, הוא אומר שהחלב שעל עצם הקליבוסטה, שזה באזור סוף חוט השדרה, הוא נחשב חלק מהחלב של הכסלים, וגם הוא אסור. זה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה גם שמואל, והוא אומר שהאמה הראשונה של ראש המעיים, כלומר כל התחלת המעיים אחרי שהמעיים מתחילים מהעקבה, מסביב לכל זה יש חלב, זה נקרא החלב שעל הדקים, וגם החלב הזה הוא אסור. למה הוא אסור? הרי זה לא אחד מהחלבים שהזכרנו. אז כבר ראינו ממתת עמוד ב' שרבי ישמעאל מרבה את זה מהאות ו' ואת כל החלב אשר על הקרב, האות ו' מרבה עוד איזשהו חלב, ואומר רבי ישמעאל, זה מרבה את החלב שעל הדקים, וזה מה שאמר שמואל אצלנו. אגב, רבי עקיבא שם חלק וריבה חלב אחר, החלב שעל הקיבה. בכל אופן, עד כאן הסעיף החמישי. בשביל הסעיף השישי נדלג לשליש התחתון של עמוד א', וזה דין של רב כהנה או של רב יהודה, והוא אומר שלא רק חלבים ממש אסורים, אלא גם יש שלושה קרומים שמסורים משום חלב. מה הקרומים? אז קרום אחד זה בקפלי, כלומר בכסלים, כלומר אחרי החלב הכי פנימי של הכסלים, שאמרנו שהוא אסור מהתורה, פנימית יותר יש קרום שמקיף את כל האיברים של הבטן, אז גם הקרום הזה נחשב חלק מהחלב של הכסלים, והוא אסור. הקרום השני זה הקרום של הכליות, שכמו שאמרנו כבר בהקדמה, בכליות יש שני קרומים, יש קרום אחד שמקיף את כל הכליה עם החלב מסביב, ויש עוד קרום שנמצא בין החלב של הכליה לבין הכליה עצמה, הקרום החיצוני אסור מהתורה, הקרום הפנימי הוא אסור רק מדרבנן. בהמשך הגמרא גם מביאה שתי ברייתות לגבי זה, ברייתה אחת אומרת שזה אסור מהתורה ויש קרת, ברייתה שנייה אומרת שזה רק דרבנן, והגמרא מתרצת בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, שהברייתה הראשונה התכוונה לקרום החיצוני, שהוא אסור מהתורה, הברייתה השנייה התכוונה לקרום הפנימי, שהוא אסור רק מדרבנן, זה לגבי קרום הכליות. הקרום השלישי זה הקרום שעוטף את התחול, גם כאן אפשר לחלק אותו לשניים, יש את הקרום העבה יותר שמעל התחול באזור שנראה כמודד, ויש את הקרום שמתחת. הקרום שמעל לפי כולם אסור מהתורה, למרות שהתחול הוא לא אחד מהאיברים שהזכרנו, אבל זה נחשב חלק מהחלב שעל הקרב. מה לגבי הקרום שמתחת? אז הגמרא מרחיבה כאן עם סיפור של רב יהודה ברושעיה ולוי, שהסיכום הוא שרב יהודה ברושעיה וגם רב הונא אבא של לוי וגם אבא של אמא שלו, רב ירמיה בר אבא, כולם חשבו שלא צריך לקלף את הקרום שמתחת, כלומר הוא מותר באכילה גם מדרבנן, אבל לוי עצמו הוכיח מברייתא שהוא אסור מדרבנן. איך? כי יש ברייתא שאומרת שהקרום של התחול אסור מדרבנן. עכשיו אם מדובר על הקרום מעל, אז הוא אסור הרי מהתורה, אלא כנראה על מה מדובר? על הקרום מתחת. אז הנה ראיה שאומנם הוא לא אסור מהתורה, אבל הוא כן אסור מדרבנן, וזה זה באמת מה שמתקבל. ובסוגריים, גם כאן, כמו לגבי הקרום של הכליות, הגמרא מציגה את זה כסתירה בין שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת שהקרום של התחול הוא אסור מהתורה, ברייתא שנייה רק מדרבנן, והתירוץ הוא כמו שאמרנו, מעל זה אסור מהתורה, מתחת זה אסור מדרבנן. עד כאן לגבי הקרום של התחול, ועד כאן לגבי שלושת הקרומים של הכסלים, של הכליות ושל התחול, ועד כאן הסעיף השישי. הסעיף השביעי והאחרון לגבי חלב זה לגבי חוטים. חוטים זה כל מיני נימים או עצבים דקים, הם עצמם לא נחשבים חלב, לכן הם לא אסורים מהתורה, אבל יש מקומות שמוברים בתוך חלב ורבנן גזרו, וליקטנו מהסוגיה שלוש מימרות שונות לגבי חוטים. המימרה הראשונה זה ממש בתחילת הלימוד, שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, וזה של רב ששת בשם רב אסי, שהוא אומר שהחוטים שעוברים בחלב של הקרב אסורים מדרבנן, וגם החוטים שעוברים בקרום הפנימי של הכליה, שכמו שכבר אמרנו, הקרום הזה אסור מדרבנן, גם החוטים שעוברים שם אסורים את הרבנן, זו מאמרה אחת. מאמרה שנייה זה באמצע עמוד א', אומר רב יהודה, החוטים שבעוקץ, שזה הצבים שיוצאים מסוף השדרה, ואז הם נכנסים לתוך הכסלים, כלומר לתוך הבשר, גם הם אסורים את הרבנן וצריך להוציא אותם. עכשיו רב יהודה מפרט שיש חמישה חוטים כאלה, אפשר לראות את זה בגמרות עם הציורים, ממש רואים את זה יפה, יש שלושה מימין שכל אחד מהם מתפצל לשניים, ויש עוד שניים משמאל שכל אחד גם מתפצל לשלושה, ולמה זה חשוב לדעת איך הם מתפצלים? כי אם אתה מיד אחרי השחיטה מוציא את זה, אתה יכול פשוט לשלוף את כל זה החוצה בקלות, אבל אם אתה מחכה, זה מתקשה ואי אפשר לשלוף, אם מנסים לשלוף זה יקרה, ואז כבר צריך לחטט בתוך הבשר ולהוציא. לכן חשוב לדעת בדיוק את המבנה בשביל שנדע כמה אנחנו מחפשים. חמישה חוטים, שלושה מימין, שניים משמאל, עם ההתפצלויות. זאת המימרה השנייה לגבי חוטים, חוטים שבעוקץ. המימרה השלישית, קצת אחרי זה בגמרה, זה סיכום של אביי או של רב יהודה, שהוא אומר שיש שלושה חוטים שאסורים משום חלב, שניים הם כבר הזכרנו, שזה החוטים שבכליות והחוטים שבכסלים, ואחד שעוד לא הזכרנו, וזה החוטים שבתחול. היחיד שהוא לא מזכיר כאן מתוך מה שהזכרנו מקודם, זה החוטים שבחלב של הקרב. עד כאן המימרה השלישית לגבי חוטים, וזה היה הסעיף השביעי לגבי חלב, דיברנו על חוטים, ובזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי איסור חלב. החלק השני זה לגבי איסור דם, גם את הדם מקריבים על המזבח וגם אותו אסור לאכול, אבל מה שאסור זה רק דם שיצא החוצה, כלומר אם אני ממש לוקח דם ושוטה או דם שיוצא מהבשר זה ודאי אסור, אבל לא רק זה, אלא גם דם שעקרונית נמצא בתוך הבשר, אבל תוך כדי התהליך של הבישול או של הצליה הוא יוצא החוצה, זה אסור. אז מה עושים? אז ברוב האיברים אפשר לפתור את זה או על ידי מליחה או על ידי צליה, כלומר שמים את הבשר לאיזשהו זמן בתוך מלח וזה שואב את הדם החוצה, או צולים אותו ואז חלק מהדם נשאב החוצה, חלק נשאר בדיוק איפה שהוא היה ולא זז, וזה גם בסדר, זה הפתרון ברוב האיברים, אבל יש איברים שבהם יש הרבה דם בלוע, שאז צליה אמנם כן עוזרת, כרגע נלך לפי השיטה שאם צולים לא צריך לחתוך לפני, אבל מליחה בפני עצמה לא עוזרת, אלא מה צריך לעשות? צריך קודם לחתוך את האיבר, שיהיה מקום לדם לצאת, ואז למלוך, ואז זה כן עוזר. זה באופן כללי. עכשיו את הדיונים בגמרא נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נעבור על חלקים שונים של הגוף שהם צריכים את אותו טיפול מיוחד שאמרנו של חיתוך ומליחה. בשלב השני נראה האם הנחל גחלים מועילה גם כן כמו צליה. אז נתחיל בשלב הראשון. גם כאן, כמו בחלק הראשון של השיעור, זה לא לפי סדר הגמרא, אלא ליקטנו מימרות שונות לאורך הדף, נחלק את זה לשלושה סעיפים. חלק מהדברים בסעיפים קצת יחזרו על עצמם. הסעיף הראשון זה לגבי חוטים, שהגמרא אומרת שמלאים מדי בדם ואי אפשר למלוח אותם בלי קודם לחתוך, ובגמרא יש שתי מימרות כאלו לגבי חוטים. מימרה אחת בשליש העליון של עמוד א', זה רבי אבא בשם רב יהודה בשם שמואל, שהוא אומר את זה לגבי החוטים שבכתף. בהתחלה כשרב ספרא שומע את זה הוא חושב שזה אסור משום חלב, הוא אומר מה חלב? זה בשר, מה הבעיה? אבל רב המסביר, זה לא בגלל שזה חלב, אלא פשוט כי החוטים האלו מלאים בדם, לכן הם צריכים חיתוך. זאת מימרה אחת לגבי חוטים. מימרה נוספת זה של אבאי או רב יהודה, קצת מתחת לאמצע עמוד א', שהוא אומר שיש שני חוטים שאסורים משום דם. אחד זה ביד, שזה הכתף שהרגע הזכרנו, והשני זה בלחי. זה הסעיף הראשון לגבי חוטים. הסעיף השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה רב כהנה או רב יהודה, שהוא אומר שיש שני קרומים בגוף שהם גם אסורים משום דם, כלומר צריכים לחתוך אותם ורק אז למלוח, וזה א', הקרומים שעוטפים את המוח, וב', הקרום של הביצים של הזכר. עכשיו נדלג לרגע לשורה השביעית בעמוד ב', שם הגמרא מגבילה קצת את החומרה של ביצים, והיא אומרת, כשהגדי רק נולד עדיין אין דם בביצים, ולכן עד 30 יום מותר למלוח כרגיל, אחרי 30 יום אז צריך להסתכל, אם רואים שיש כבר כלי דם אדומים, אז באמת אסור, אלא צריך קודם לחתוך ולמלוח, אם לא, אז מותר למלוח כרגיל. זה הסעיף השני לגבי דברים שיש בהם דם, אמרנו קרום המוח וקרום הביצים. בסעיף השלישי, קצת אחרי זה בגמרא, הגמרא מזכירה שלושה דברים כאלו שיש בהם הרבה דם. אחד זה הביצים, כמו שהרגע הזכרנו, שני זה מזרקי, שזה ורידים בצוואר, ושלישי זה אומצי, שזה חתיכת בשר רגילה, שעקרונית לא אמור להיות בהרבה דם, אבל כשהייתה חיה, היא קיבלה מכה ואז הצטבר שם דם, אז גם את האומצי הזה אי אפשר למלוח כרגיל, אלא צריך קודם לחתוך ואז למלוח. זה הסעיף השלישי. ועד כאן השלב הראשון לגבי איסור דם, ראינו איברים שונים שבהם לא מספיק למלוח כרגיל, אלא צריך קודם לחתוך ואז למלוח, או פשוט לצלוט. השלב השני, עד עכשיו אמרנו שאם צולים הכל בסדר, עכשיו שואלת הגמרא, מה אם אני לא צולה באש, כלומר למשל שם שיפוד בלהבות עצמם, אלא פשוט מניח ממש על גחלים, האם זה מועיל כמו צליה? ולגבי זה בגמרא יש שתי מימרות. מימרה אחת זה לגבי אותו אומצי שהרגע הזכרנו, כלומר חתיכת הבשר עם המכה, שלגבי זה יש מחלוקת. רבינו אומר לחומרה שזה לא עוזר, כי בגלל שהגחלים ממש נוגעים בבשר, במקום לשאוב את הדם החוצה הם מצמקים את הבשר וסותמים אותו ולא נותנים לדם לצאת, וכמו שכבר אמרנו בהקדמה, גם כשצולים צריך לאפשר לדם לצאת החוצה, כי החום כן מזיז חלק מהדם מהמקום שבו היה בלוע, וצריך לאפשר לו לצאת לגמרי מהבשר, וכאן זה לא קורה, לכן רבינה אוסר. רווח על אומצות אומר לכולה, וכך גם ההלכה, שהגחלים כן שואבים את הדם, וזה מספיק. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי אם לוקחים ראש שלם ומניחים אותו על הגחלים, האם זה מספיק? אז אם מניחים על הצד, כך שהגולגולת בעצם לא מאפשרת לדם לצאת, אז ברור שזה לא טוב, כי הרי כמו שכבר אמרנו הרגע, גם כשצולים אנחנו צריכים שהדם יוכל לצאת החוצה, אלא אם כן עשינו איזשהו חור בגולגולת, ואז כמובן שזה בסדר. מצד שני, אם שמים את זה על בית השחיטה, כלומר כשהראש עומד, ואז יש מעבר של הדם כלפי מטה, ודאי שגם זה בסדר. מה שלא ברור זה אם שמים את הראש על הפנים, כלומר על הנחיריים, אז יש שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שצריך לנעוץ משהו בתוך הנחיריים בשביל שהם לא יסתמו ואז הדם יוכל לצאת. גרסה שנייה אומרת שלא צריך וזה מותר גם ככה. זה לגבי ראש על הגחלים. זה היה הסעיף השני בשלב השני של החלק השני של השיעור לגבי דם. ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, וזה סוף סוף מחזיר אותנו לדיני גיד הנשה, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה סוג של המשך לדברים שראינו אתמול, וזה לגבי ההגדרה המדויקת של גיד הנשה, כלומר, מה נאסר? אז אתמול כבר ראינו האם זה ההתפצלויות או הגיד עצמו, האם זה מה שבחוץ או גם מה שבפנים. עכשיו נראה שאלה עוד יותר בסיסית, וזה באיזה גיד בכלל מדובר, כי מסתכלים על הירך של הבהמה, יש בעצם שני גידים, אחד פנימי ואחד חיצוני. מה הכוונה פנימי וחיצוני? אם נסתכל על שתי הרגליים של הבהמה, אז שני הגידים שקרובים אחד לשני, כלומר בצד הפנימי של הבהמה, הם הפנימיים, ושני הגידים הרחוקים אחד מהשני, כלומר בצד החיצוני של הבהמה הם החיצוניים. איזה מהם נאסר? אומר שמואל, מה שנאסר זה הגיד הפנימי, הוא קורא לו הפנימי סמוך לעצם, כלומר החלק שהולך על העצם של הירך. עכשיו שואלת על זה הגמרא מברייתא שלכאורה אומרת הפוך, שדווקא הגיד הפנימי הוא הסמוך לבשר, ואילו הגיד החיצוני הוא הסמוך לעצם, אז לכאורה זה קשה על שמואל, אבל אומרת הגמרא לא, גם הברייתא התכוונה לאותו דבר, וזה שהיא קוראת לגיד הפנימי סמוך לבשר, היא מתכוונת שאחרי שהוא הולך על העצם הוא גם נכנס לבשר, כמו שראינו אתמול, מחלוקת שלפי רבי מאיר מה שבתוך הבשר אסור, לפי רבי יהודה מה שבתוך הבשר לא אסור, בכל אופן זה התכוונה, ולגבי מה שהיא אמרה שהחיצוני הוא הסמוך לעצם, היא התכוונה לעצם מעגן, כלומר במקום שבו הקצב מפריד את הרגל משאר הבהמה. אז גם הברייתא מסכימה לשמואל, שמה שנאסר זה הגיד הפנימי. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בערך בשליש התחתון של עמוד ב' מהמילים איתמר, טבח שנמצא חלב אחריו. כרגע נדלג עליו ונראה את הסעיף השלישי שזה בנקודותיים, ואז נחזור. הנושא של הסעיף השלישי זה הנאמנות של טבחים. כלומר, האם הטבח, כלומר הקצב או השוחט שמוכר לי את הבשר, נאמן לומר שהוא ניכר את הבמה והוציא משם את החלב ואת גיד הנשה. אז לגבי זה יש מחלוקת במשנה, רבי מאיר אומר שהוא לא נאמן, חכמים אומרים שהוא נאמן. עוד פעם שנזכור, לרבי מאיר הוא לא נאמן, לחכמים הוא נאמן. מה בפועל עם ישראל נהג? זו גמרא מביאת רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן שאומר משהו, ויש שתי גרסאות במה הוא אומר. כשהמשותף לשתי הגרסאות זה שאם הניכור של גיד הנשה הוא קשה, אז עקרונית לא סומכים על הטבחים, אם הוא קל אז כן סומכים. מה הופך אותו לקשה או לקל? מחלוקת שראינו אתמול. אתמול ראינו מחלוקת שלפי רבי יהודה רק החלק הגלוי של גיד הנשה הוא אסור, לא מה שבלוע בתוך הבשר, ואז זה מאוד קל, פשוט חותכים את מה שגלוי ונגמר הסיפור. לעומת זאת רבי מאיר אומר שגם מה שבלוע בבשר אסור, ואז באמת מסבך, צריך לנקר בתוך הבשר ולהוציא. לכן אגב היום הרבה פעמים לא תורכים, הרבה הכשרים פשוט מוכרים את הבשר האחורי לגויים, בכל אופן זה קשה. עכשיו נחזור לרבי יוחנן. כאמור ברבי יוחנן יש שתי גרסאות, ושתי הגרסאות תלויות באיך אנחנו פוסקים באותה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי הגיד הבלוע. כלומר, לפי הגרסה הראשונה, בהתחלה פסקו כרבי מאיר שמה שבלוע אסור, וממילא חששו ולא סמכו על הטבחים, אבל אחרי זה שינו ופסקו כרבי יהודה שמה שבלוע מותר, ואז ממילא כן סמכו על הטבחים, כי זה קל להוריד את מה שגלוי, אין סיבה שהוא לא יעשה את זה. זאת הגרסה הראשונה. לגרסה השנייה, תהליך היה הפוך, כלומר, בהתחלה פסקו כרבי יהודה שרק מה שגלוי אסור ולכן סמכו על הטבחים, אחרי זה שינו ופסקו כרבי מאיר שגם מה שבלוע אסור, ואז הפסיקו לסמוך על הטבחים, כי זה קשה. ועל זה מוסיף רב נחמן, שאחרי זה היה עוד שלב שעם הזמן הטבחים התרגלו ונהיו מיומנים גם בלהוציא את הגיד הבלוע, ואז שוב התחילו לסמוך על הטבחים, כי הם ראו שבכל זאת כן עושים את זה. זאת הגרסה השנייה. בשתי הגרסות דיברנו רק על גיד הנשה, מה לגבי חלב, האם בזה פסקו כמו רבי מאיר במשנה שלא סומכים או כרבנן שסומכים? על זה הגמרא לא דיברה מפורש. בכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה. עכשיו נחזור חזרה לסעיף השני, שהוא כאמור בשליש התחתון של עמוד ב', וזה בעצם המשך ישיר של מה שראינו. לפי חכמים שכן סומכים על הטבחים, נדבר כרגע רק על חלב, מה קורה אם קניתי בשר מהטבח, והוא היה אמור לנקר לי את החלב, ואני מוציא את הבשר וחותך אותו בשביל לשים בתנור, ופתאום אני מגלה חלב. אז אם מדובר בחתיכה ממש ממש קטנה, אז כנראה שדברים כאלו יכולים לקרות. אבל אם מדובר בחתיכה קצת יותר משמעותית, אז כן עושים משהו לטבח. עוד שנייה נראה מה עושים, אבל מאיזה גודל עושים את זה? רב יהודה אומר כבר מכסעורה, יוחנן אומר רק מכזית, ואומר רב פאפה שבעצם אין מחלוקת, כל אחד דיבר על משהו אחר. כלומר, כשרב יהודה אמר מכסעורה, הכוונה היא שכבר מכסעורה מפטרים את אותו טבח עד שהוא יעשה תשובה. כשרב יוחנן אמר מכזית, הוא יכוון שלא רק שמפטרים אותו, אלא גם נותנים לו מלכות. על זה מוסיף מרזוטרה שאותו כזית לא צריך להיות במקום אחד, אלא גם מפוזר בכמה מקומות וביחד זה יוצא כזית, גם אז נותנים לו מלכות. זה היה הסעיף השני, ובזה בעצם סיימנו את החלק השלישי של השיעור, וגענו למשנה בעמוד ב'. עכשיו, לחלק הרביעי והאחרון של השיעור, זה בעצם קטע קטן שדילגנו עליו, זה מהשורה האחרונה בעמוד א' ועד שורה השביעית בעמוד ב', וזה, כיוון שהזכרנו מקודם את הביצים של הזכר, הגמרא מביאה עוד סוגיה על זה, בלי שום קשר לא לגיד הנשה, ולא לחלב, ולא לדם, אלא נושא אחר לגמרי שלמדנו עליו בדף סמכת, איבר המדולדל. שם למדנו שאם יש איבר מדולדל, כלומר איבר שהוא עדיין מחובר לגוף, אבל הוא מדולדל והוא כבר לא מקבל חיות מהגוף, אז אם שוחטים את הבהמה, אז מהתורה האיבר הזה גם מותר, אבל חכמים אסרו. עכשיו הנושא שלנו זה לגבי אותם ביצים. מה קורה אם השור קיבל מכה חזקה מאוד, כך שהביצים נתלשו מהצינור שמחבר אותם לגוף, אבל הם עדיין בתוך השק שלהם? האם כשישחטו את השור, הביצים יהיו מותרים או לא? אז מדאורייתא כמובן שהם מותרים. כך מדגיש התוספות ממש בשורה הראשונה של עמוד ב', כי סוף סוף הם עדיין בתוך הכיס, זה נחשב שהם מחוברים. השאלה שלנו זה האם הם מותרים גם מדרבנן, ולגבי זה יש מחלוקת רב עמי ורב אסי, אחד אומר שכן, אחד אומר שלא. מה הסברות? אז מי שאומר שכן, זה כי הוא אומר, הנה אתה רואה שהביצים לא נרכבו, זה אומר שעדיין יש להם איזושהי חיות, אז זה לא נחשב איבר מדולדל, אלא איבר חי, ונכון שהם כבר לא יכולים להבריא ולחזור לתפקוד, אבל זה בגלל המכה, אבל עדיין הם מקבלים חיות. לעומת זאת, מי שאומר שלא, הוא אומר, העובדה שהם לא יכולים להבריא, זה כבר מראה שהם איבר המדולדל, והם לא מקבלים חיות, וזה שהם לא נרכבים, זה פשוט כי הם עדיין בתוך השק, והם לא נחשפים לאוויר, לכן הם לא נרכבים, אבל הם כן נחשבים איבר המדולדל, ומדרבנן הם אסורים. זה היה הסעיף הרביעי, ממש מאמר מוסגר, ובזה סיימנו בעזרת השם את דף צדיק ג', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איסור חלב, ראינו מה החלבים שאסורים מהתורה, ואז עברנו על חלקים שונים של הגוף, וראינו מה מהם אסור, ראינו שבעה סעיפים לגבי זה. בסעיף הראשון ראינו מחלוקת לגבי החלב שבתוך הכליה, לא מסביב, שזה אסור מהתורה. בסעיף השני שמואל אמר שהחלב שבלוע בכסלים, כלומר שהוא מוקף בבשר משני הצדדים, הוא מותר, לעומת זאת החלב שמתחת למותניים אסור, כי כשה שהבהמה זזה, אז הוא כבר לא בלוע. בסעיף השלישי, החלף שעל ההמסס ובית הכוסות הוא אסור מהתורה, זה החלף שעל הקרב. בסעיף הרביעי, החלף שבעצם הקליבוסטה גם אסור, הוא נחשב חלק מחלב הכסלים. בסעיף החמישי, החלף שבתחילת המאיים, גם הוא אסור, הוא נחשב החלף שעל הדקים, שרבי שמעל ריבה מהאות וב שהוא אסור. בסעיף השישי, ראינו שישה קרומים שגם הם אסורים. הקרום של הכסלים, הקרום שמקיף את הכליות, הוא אסור מהתורה. הקרום שבין החלב לבין הכליות, הוא אסור מדרבנן. והקרום של הטחול, מעליו זה אסור מהתורה. מתחת למסקנה, זה אסור מדרבנן. ובסעיף השביעי דיברנו על חוטים, ואמרנו שהחוטים שעוברים בתוך הקרב, והחוטים שבקרום הפנימי של הכליה, והחוטים שיוצאים מהעוקץ אל הכסלים, והחוטים של הטחול, כל אלו אסורים מדרבנן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לדבר על איסור דם, סתם כך הדם שבלוע בבשר אפשר למלוח וזה מוציא את הדם, אבל יש איברים שבהם יש יותר דם מהרגיל ושם או צריך לצלוט או לחתוך לפני שמולחים, ואת זה חילקנו לשני שלבים. בשלב הראשון ראינו באיזה איברים מדובר, אז ראינו שיש חוטים שעוברים ביד, כלומר בכתף ובלחי, וראינו שקרום המוח וקרום הביצים וגם הורידים שבצוואר וחתיכת בשר שקיבלה מכה, בכל אלו צריך לחתוך לפני שמולחים. בשלב השני שאלנו האם להניח על גחלים זה גם מספיק, אז עקרונית כל עוד שיש איזשהו מעבר של דם זה בסדר, לכן בבשר שקיבל מכה אפשר להניח פשוט על גחלים, בראש צריך שיהיה איזשהו מעבר של דם, ולכן או לשים על בית השחיטה או על הנחיריים, ולפי גרסה אחת צריך לדאוג שהנחיר לא ייסגר, או לדחוב איזה קש בתוך הגולגולת עצמה, וזה יאפשר מעבר של דם, ואז יהיה בסדר. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי חזרנו לגיד הנשב, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שהגיד האסור הוא הגיד הפנימי, לא החיצוני. בסעיף השלישי ראינו האם הטבחים נאמנים לומר שהם הוציאו את הגיד ואת החלב, לפי רבי מאיר הם לא, לפי חכמים הם כן. בפועל המנהג שלהם לגבי גיד הנשב תלוי האם צריך להוציא גם את הגיד הבלוע, שאז נוטים לא לסמוך על הטבחים, אלא הם כן התרגלו לזה כבר, או שלא צריך להוציא את הגיד הפנימי כמו רבי יהודה, ואז אפשר לסמוך על הטבחים. וחזרה לחלב, בסעיף השני, מה קורה אם טבח אמר שהוא הוציא ובכל זאת מצאנו חלב, אז כבר מגודל של שעורה מפטרים אותו, ומגודל של כזית גם מלקים אותו. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי, ממש במאמר מוסגר, דיברנו על ביצים שקיבלו מכה והם כבר לא מחוברים בצינור, אבל עדיין בתוך השק, האם זה נחשב עבר מן החי כששוחטים, אז מהתורה ודאי שזה מותר. יש מחלוקת האם זה נקרא עבר המדולדל ואז מדרבנן זה אסור או שלא. כל טוב.